30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ערב טוב, ערב טוב מאזינות ומאזינים, אתם אלה שכאן, רואים אותי כאן ועכשיו, אלה שיהיו בהסקט שאחר כך, מילה יפה ועברית, תודה רבה. תודה רבה שבאתם, שבאתם לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, ומשם לא יכולתי לדעת ולגלות. אני רוצה להודות לרדיו סול שמארח אותי פה בשולחן הזה עם התוכנית הזאת של כל המקומות, עם כל הדברים המעניינים והטובים שקורים בדרך כלל. היום יום שני, כ"ד בחשוון, תשפ"ה, 24 בנובמבר 2024, שזה 416 יום למלחמה, עם 101 חטופים שנמצאים עדיין עמוק במנהרות של עזה, והעסק הזה לא נגמר. היום גם יום הולדת, יום הולדת 140 ליצחק בן צבי. יצחק בן צבי הוא בעצם אבינו מולידנו של האומה, כבודם במקומה מונח של בן גוריון וטובים רבים אחרים, אבל לבן צבי יש את החלק שלו, ואני מאוד אוהב לחשוב עליו כ כזה שעמד שם מאחור, הוא דרך אגב זה שלא חתם על מגילת העצמאות, והסיפור שם הוא מורכב, כמו כל סיפור פוליטי אחר מורכב. והיום גם ב-1963 נרצח לי הרווי אוסוולד. ג'ק רובי רצח אותו אחרי שג'ק רובי רצח את אחרי שלי הרווי אוסוולד רצח את את קנדי. סיפור ספוקי כזה, לא אילן?
נכון.
מה, רגע, זה קונספירציה או שזה במקרה, הוא לא בא לו על זה וזה לא בא לו, לי הרווי אוסוולד לא בא לו על קנדי, ירה בו, וג'ק רובי לא בא לו על רילי אוסוולד וירה בו, שהסיפור הוא יותר מורכב.
יכול להיות ששלחו אותו, יכול להיות שהורו לו, יכול להיות ששילמו לו, וכהנה וכהנה.
אז רגע, אז קודם כל נעים להכיר. אילן אורן הוא הצטרף אליי לשידור של היום, והוא נמצא פה ביחד איתי כדי לעזור לי לדבר, לחצות ביחד את הקווים, את גבול הדמדומים, אל השטח האפור, אל המרחב הזה שהוא לא פה ולא שם, אבל הוא גם פה וגם שם, ואולי המרכז, אומרים שהחיים פה עוברים באמצע, לא בקצוות, הקצוות רק מגדירים את האמצע, ובאמצע יש הרבה גבול, יש הרבה שטח אפור, ועל השטח הזה הזמנתי את אילן לכאן. אילן הוא בין כל שאר הדברים שהוא עושה, והוא עושה לא מעט, ואנחנו נשמע עליהם, הוא מידען, הוא מתעסק במידענות, הוא נותן שירותים משפטיים, והוא גם מתעסק באיסוף מידע. הוא גם חבר יקר, הוא מטייל איתי לא מעט על האופנוע, ואנחנו, אילן הוא מסוג האנשים שכל דבר שהוא אומר, אני ככה מקשיב מאוד בעדינות, ואחר כך ממשיך להקשיב בעדינות. אילן, אמרתי את הדברים נכון?
אמת לאמיתה. ספקנות אפילו הייתי אומר, לא רק עדינות. מקשיב בספקנות.
מקשיב בספקנות. אז מה שנקרא, כל מה שנאמר פה זה לציטוט וגם לא לציטוט, נכון? או גם וגם?
אמת.
או גם לא וגם. תגיד לי, אילן, מה זה השטח האפור? בשבילך לפחות. מה זה אומר לך?
השטח האפור הוא תחום שנוגע בקשת של נושאים. הוא עובר באזור של בין החוקי ללא חוקי. לפעמים, כמו קו לבן בכביש. לפעמים אתה צריך להשתדל להישאר בתוך הקווים.
כן.
לפעמים אין ברירה, מישהו בא, עוצר פתאומית, אז אתה יכול לגלוש מעבר לקו. לא צריך לקרות, אבל קורה. חלק מההתרחשויות.
אבל זה מקום שזה בסדר, זה לגיטימי להיות בו?
לא, לא לגיטימי להיות בו. לא חוקי להיות בו, בדיוק כמו קו לבן, כמו שאמרתי קודם. אבל לפעמים אין ברירה, מגיעים אליו, גולשים אליו.
אתה יודע, ישבנו יחד באיזה אחר צהריים, שימשי ונעים ויפה, ככה מבוסמים עם קפה טוב, אצלי בבית זה היה, או בלי קפה זה היה בעצם. לא היה קפה, נכון?
הכל נכון, חוץ מזה שהקפה לא היה טוב.
וניסינו פה ככה, אתה יודע, לחשוב ביחד על הדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. והבנו שכשמדברים על גבול הדמדומים או על השטח האפור, זה כמובן חוצה מגזרים, חוצה תכנים, ויש את העניינים כמובן הפליליים, ויש את העניינים האישיים, ויש את העניינים שבינו לבינה, אנחנו מדבר על זה, יש עניינים משפטיים, ובאמת עולם תוכן אפור, ובעצם כל החיים שלנו, אילן, אשכרה מתנהלים במרחב הזה, לא?
אמת לאמיתה, בעיקר בתחום הזה. גם שקרים שבתוך זוגיות, שקרים שבתוך עסקים, בין שותפים, שכנים, כל ורסיה שהיא.
אז בוא נתחיל עם השוק האפור. אוקיי. בוא נתחיל עם כסף.
אוקיי.
השוק האפור זה איך אתה אמרת לי, זה המדינה באה ובאופן חוקי עשתה משהו לא חוקי.
לא, היא מאפשרת לגופים מסוימים שמגישים בקשה, מאפשרת להם למכור כסף. סוג של בנק פרטי.
אוקיי.
בריבית מוגבלת.
ואנחנו מדברים בעצם על, ועד כאן זה בסדר, העניין הוא, או הבעיות, או הפולקלור מתחיל כשלא מחזירים את הכסף, לא?
בוודאי, כמו כל חוב. אבל זה גם לא, זה לא רק בשוק האפור, זה גם בבנקאות הרגילה. כל זמן שאתה משלם, הכל בסדר. כשאתה לא משלם, מתחיל הקונצרט, מתחילים לרוץ אחריך.
אז מה זה מתחילים לרוץ אחריך? בוא, בגובה העיניים, בוא נקרא לזה, לילד בשמו.
אם זה גוף שהוא גוף כמו בנק, חוקי כמו בנק, שיש לו אישור מבנק ישראל לקנות ולמכור כסף, אז הוא מתחיל בהגשת כתב תביעה, יש לו מחלקות משפטיות, מגישים כתב תביעה, אתה רשאי להתגונן, או מחויב להתגונן על פי החוק. התגוננת, בית המשפט יחליט, בדרך כלל הוא מחליט לטובת הבנקים, כי הם המלווים, יש חוזה מסודר, והמחלקות המשפטיות דואגות שהכל יהיה באותיות קטנות לטובת הבנק. אתה לא מחזיר, פותחים תיק הוצאה לפועל, מתחילים להקל. אם יש מה להקל, אז הבנק מקבל חלק יחסי מהכסף, ואם לא, אז לא.
אז רגע, מה זה מתחילים להקל? כשאני עם האוטו בפקק, עומד ככה ליד הרמזור, יש את המדבקות האלה של, איך זה נקרא, מסלק חובות או ניקוי צ'קים.
נכון.
מה זה...
הניקיון צ'קים, ניקיון צ'קים זה לא תמיד קשור לנושא של ההלוואות, למרות שבדרך כלל זה קשור אחד בשני, אבל זה לא בהכרח.
אוקיי.
יש גופים שמלווים פר אקסלנס, אתה פשוט דופק בדלת, נכנס ומתחיל להתנהל שיח על מה אתה צריך, איך ואיזה ביטחונות אתה יכול לתת, אם אתה יכול לתת. ויש אנשים שפשוט עוסקים רק בגבייה, אלה שמתקשרים אליהם, משה בוא, לא שילמו לי, בוא תטפל בחוב. זה דבר אחר.
אוקיי,
יש כאלה ויש כאלה.
ואז איך זה קורה בחסות החוק? אנחנו לא מדברים פה על אלימות ועל עולם תחתון, שזה יש לו את המרחב שלו. אנחנו מדברים על במסגרת חוקי הפורמט.
גבייה חוקית?
כן, כן, כזה, אבל שמוציאים לך את הנשמה.
כשמוציאים לך את הנשמה, אתה צריך שתהיה נשמה. זאת אומרת, במילים פשוטות, צריך שיהיה מה להקל.
אוקיי.
בשפת בעבר היו מפעילים הרבה מאוד קבלני הוצאה לפועל. והם היו בחלק לא מבוטל מהמקרים, חוזרים ורושמים על התפסים של ההוצאה לפועל, א' מ' למד, עמל, אין מה להקל.
אין מה להקל.
כן, אתה מגיע לדירה, היום כבר לא מאחסנים, ולא מוסרים טלוויזיות, ולא כל מיני מכשירי אלקטרוניקה, לא ניתן למכור את זה, זו אופרציה מורכבת מדי, צריך להוביל את זה, צריך לשמור על זה, צריך לאחסן את זה, מישהו צריך לשלם עבור הזמן הזה, והעלות של האחסון, לא כלכלי. היום רוצים כסף, כסף, מניות, קופות גמל, כספים מכל סוג כזה ואחר. אם תופסים, אם לא תופסים, יש בעיה. היום
עמל, אין מה להקל.
נכון, בהרבה מאוד מהמקרים אין מה להקל, ואם לא מצליחים לתפוס, גם בעבר היו מקרים שהיו עושרים אנשים, זאת אומרת, היו מכניסים אותם למאסר, תקופות מאסר מסוימות. היום כבר כמעט ולא...
אבל כל האכיפה הזאת היא הרי בררנית. אני זוכר שפעם אחת לא שילמנו בבית, זה היה לפני הרבה שנים, תקלה טכנית, איזשהו דוח חניה בכפר סבא, באו, לקחו לנו, או רצו לקחת משהו וכולי. עושים את זה גם בבני ברק, במגזר הערבי, במקומות קצת יותר מורכבים, באותה מידה?
עד כמה שאני יודע, בבני ברק, במגזר הערבי, לא בהכרח הולכים לקחת כסף מהבנקים. בבני ברק יש בנקים פרטיים, הם עוסקים בגמחים, הם מלווים אחד לשני, יד ימין...
אתה אומר, לא נכנסים לבור, אז אין צורך להוציא אותם משם.
אבל בדיוק.
הבנתי.
בשוק הרגיל, הנורמטיבי, כשאתה הולך לבנק, לוקח הלוואה, או לוקח... רודפים אחריך יפה יפה.
אילן, הקטע הזה של נים לא נים, פה לא פה, ולא... נשתהר, נשתזוי, כמו שאומרים אצלנו בתפוצה.
נשתהינו, נשתהר, כן. לא פה ולא שם, כן.
גם שקרים לבנים נכנסים לשם.
למה?
למרחב הזה של השטח האפור לגבול הדמדומים.
אני חושב שגם שקרים לבנים הם סוג של שקרים, בוודאי. הם, מה שנקרא, מטרתם לשמור על שלום בית, סוג של שלום בית. אבל הם שקר.
אז רגע, נגיד אנחנו עושים מסיבת הפתעה לך, ואני מזמין אותך לשתות בירה, ובתכלס, ואתה אומר לי איפה שותים בירה, אני מספר לך איזה סיפור, ואז אני לוקח לך מקום אחר ועושים. זה שקר לבן, נכון?
נכון.
בהגדרות.
נכון.
אם בודקים אותי בפוליגרף, אני עובר?
לא. זה שקר. אבל הוא שקר שלא מיועד להשיג לך איזשהו אינטרס. הוא מיועד לא לגרום לי נזק, אלא לעשות משהו שהוא חיובי בסופו של דבר.
אבל זה לא עובר פוליגרס.
נכון, אני חושב שלא.
הבנתי.
אני חושב שלא.
כשאתה אומר לילד, אם לא תאכל תשניצל, יבוא שוטר ויקח אותך.
שקר לבן, כן.
וזה גם לא עובר פוליגרס.
אני כנראה שלא.
תגיד לי רגע, אתה מכיר את צינוביץ'? את אדון חברנו חיים צינוביץ'?
בטח, בטח.
שקר אכן הוא מדבר, נכון?
נכון, נכון, נכון. אני זוכר את השיר.
אתה זוכר איך השיר הזה נולד? הוא פרץ לתוך חיים צינוביץ', כן. קרא לעצמו השרוף.
שרוף משהו, כן, כן.
זה בגלל שבעצם הוא לא כל כך מצא את עצמו בתור חיים צינוביץ', אז הוא המציא איזושהי דמות.
נכון, וקיבל במה.
וקיבל במה, נכון. עד ש... והצליח לעבוד על מני פאר, נדמה לי, או על מי שזה לא יהיה, הנה שוקי הגיע, שלום שוקי. ו... אז יאללה, שקר אכן, אבל היופי, איך אני הולך אחריה? חתיכת סיפור הוא מחר לנו. שקר הזה, איך לשקר הזה? יש ידיים. ואיך לשקר הזה? איך לשקר הזה? יש עיניים.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אילן, איך השקר הזה אין רגליים, אומר חיים צינוביץ', אחרי שהוא מרח אותנו בחתיכת סיפור, המציא את זה שהוא שרוף שאף אחד לא סופר אותו.
שלא מזהים אותו גם.
שלא מזהים אותו, וזה עבד.
נכון.
וזה עבד, והוא בעצם עבד על סחיטה רגשית. נכון? נכון. הוא באמת. ככה לקח את ה... את הבפנים שלנו ושחט את זה ו...
שיחק את המסכן עד הסוף
ודיברנו על זה אילן שגבול הדמדומים או השטח האפור זה גם סחיטה רגשית זה גם אלימות שאינה פיזית
אמת, בהחלט מבטים, כללות אמירות מעליבות
זאת אומרת אני יכול להרוס לך את החיים לא לך אישית כמובן אני יכול להרוס למישהו חלילה את החיים לצרוב אותו בצריבות של מילים שלא יעזבו אותו לעולמים
אמת.
לא עשו לי כלום אבל אם אני אתן לו סתירה שאחרי שתי דקות תעבור זה יעצרו אותי נכון?
זאת תקיפה פיזית
זאת תקיפה
כן. כן. על העלבה ופגיעה, אלא אם זה עובד ציבור.
אוקיי, שהם סידרו לעצמם.
נכון, סידרו לעצמם, כן.
אתה לא תחשף, אתה העלבת עובד ציבור.
נכון, אבל כשמדובר בתוך זוגיות או בין חברים, העלבה היא פוגענית מאוד ואלימה, עלולה להיות אלימה מאוד.
ושם זה כאילו בסדר.
כיוון שגם לא כולם מסוגלים, יש להם את הכישורים הוורבליים, להתמודד עם המעליב, אז הם פשוט סופגים וסופגים וסופגים. אגב, זה יכול להוביל גם במקרים קיצוניים, גם לאנשים לוקחים לעצמם, לוקחים את החיים שלהם בידיים שלהם.
לא יכולים, לא צריכים להתמודד עם זה, לגמור את הסיפור הזה.
בוודאי, בוודאי.
בעצמם. יפה. אילן, אתה נמצא בעולם שהוא בין השאר, או בין העולמות שלך, אתה גם אוהב להסתובב, אתה מאוד ספורטיבי. אתה כל, שתינו קפה ואמרת לי, תשמע, הסוכר זה בסדר בקפה, אבל לא אצלי. איפה גבול הדמדומים שם בתוך האוכל?
אזור הדמדומים הוא רב.
אוכל וספורט וגבול דמדומים. בוא נחבר את זה, בוא נעשה פאזל. בוא נסגור את הדברים האלה ביחד.
בתחום התזונה ישנן הרבה מאוד הטעיות. אני כבר לא מדבר על חומרים של טעם וריח שמתאים את הצרכן.
העיגולים האלה האדומים שבעסקית של של הביסלי?
למשל, או של הבמבה האדומה.
אוקיי.
הצבע שלה, אגב, הוא למיטב ידיעתי, הוא מסלק בכלל מגיע. אבל עזוב, דבר על חומרי טעם וריח של בטעם מגוזים, בטעם תפוח, בטעם, 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 בטעם.
הסיפור הזה של, של מזון ותזונה, או דברים שאנחנו צורכים, ודיברנו על ספורט, אתה מאמן כושר ואתה מסתובב לא מעט במקומות שעושים בהם פעילות ספורטיבית בצורה מסודרת מאוד. נכון. כל התוספי מזון האלו, כל הסטרואידים וכולי, גם שם יש הרי... אתה נדמה לי, כן, אתה אמרת לי שיש ענפי ספורט שלהזריק זה בסדר.
זה לא בדיוק מה שאמרתי, עשית קפיצה גדולה בין תוספי מזון, בין תוספי המזון, נזריק לך אחרי התוכנית. עשית קפיצה גדולה בין תוספי המזון.
אתה יודע, הכפל של הזה.
בין תוספי המזון לנושא של אנבולים סטרואידים שהם סמים אסורים.
כן.
אבל בענפים רבים, אני לא יכול להתחייב על כל הענפים, אבל בענפים רבים מאוד, בוודאי בענפים הפיזיים, זאת אומרת, לא שחמט, או לא, אולי לא סייף, או מקצועות כאלה, מקצועות שהם קשים יותר, כמו סקי, כמו ספרינטים, כמו איגרוף, כמו הרמת משקולות, בודי בילדינג וכולי. מן הידועות הן שאנשים צורכים אנבולים סטרואידים. האנבולים הסטרואידים הן נגזרים של ההורמון הזכרי, טסטוסטרון.
שבונה מסת שריר.
נכון, שמבדיל גם בכמויות בין גבר לאישה על פי מסת השריר, ניתן לראות את זה.
זה עושה שערות בשיניים.
למשל. והוא מצמיח אותם במקומות שלא צריך, ומאבדים אותם במקומות שצריך.
בוא נעצור פה, הבנו.
אוקיי. והצריכה הזאת של אנבולים סטרואידים אצל ספורטאים, היא לא חוקית. על אף שיש ענפים שזה ברור, שזה למשל בתחרות מר אולימפיה, בפיתוח גוף ובודי בילדינג. בתחרות הזו וגם באחרות, מן הידועות הן שהספורטאים שם משתמשים באנבולים סטרואידים בשביל להגדיל את מסת השריר, הם אפילו לא נבדקים בתחרויות בדרג הגבוה. ובתחרויות של חובבנים, כן.
ויש את הסיפורים האלה שמגלים את זה, כאילו במעמד יש תחרות, יש שחייה, שמים מדליה, זה קורה ברצף של דקות, אבל התוצאות של הבדיקה מגיעות חצי יום אחרי זה, ואז אומרים לו, הולו, וואו, תחזיר.
על איזה ענף אתה מדבר?
ריצה, נדמה לי שחייה.
גם בבודי בילדינג חובבני, מיד כשזוכים, מורידים אותך באותו רגע, יד ביד, לשירותים, בדיקת שתן על המקום. אין לך אפילו דקה ללכת לשתות מים, או לנגב זהה. בתחרויות מקצועניות של בודי בילדינג, כמו אמר מיסטר אולימפיה, אז שם אין בכלל בדיקות. זה ברור לכולם שכל הספורטאים...
אז גם שם יש את העניין הזה. אז זה, דיברנו על...
אגב, עוד מילה אם אני יכול בתחום.
בטח.
עוד מילה. יש הרבה מאוד מעבדות של כימיה שעוסקות במה שנקרא אנבולים שקופים, בסמים שקופים, שהאכיפה עליהם עדיין לא מספיק חדה ולא מספיק, לא מגיעה לכל המקומות שצריכה להגיע, וכנראה הרבה מאוד ספורטאים משתמשים גם בחומרים אסורים מבלי שיעלו עליהם.
ואם אנחנו כבר ככה, כבר מה שנקרא, שמנו נעלי תמלות, פעם היה נעלי תמלות, נכון? בבית ספר היה נעלי תמלות.
נעלי תמלות.
נעלי תמלות, והיה מכנסיים כאלה כחולות עם קיבוץ בירך. אמא שלי הייתה תופרת כאלה בבית. מחירת משחקים. יש הרי, אתה יודע, אמר לי פעם מישהו שבעולם הספורט, יש יותר כסף מאשר, זאת אומרת, זה התחום שמרכז סביבו את הכי הרבה כסף בתחום הבידור, יותר אפילו מלא עלינו פורנו וכאלה. זאת אומרת, הסכומים שרצים שם במשחקי כדורגל, ואולי בארץ זה פחות דוגמה, אבל בכלל בעולם, הפיתוי לעגל פינות הוא מאוד גדול.
באמת.
ואתה כזה מעניין בראש, ומה האסוציאציות שרצות לך?
לצערנו זה נכון, לצערנו זה נכון. היו גם מקרים שגם מאמנים ושחקנים
כן.
הימרו על, מכרו את הקבוצה שלהם, וממה שאני יודע, מהתקופה שאני עבדתי, אני יודע שעבדתי לא מעט שנים בתחום של כעזר מאמן, ומאמן כושר בתחום הכדורגל, בליגה הלאומית שהייתה בזמן עוד לא הייתה ליגת העל. כן. גם היום אין, רק קוראים לליגת העל.
זה על משהו.
אני יודע ששחקנים אוהבים לאמר, ואני לא מתכוון רק בקזינו, ואני יודע שיש שחקנים שמאמרים על כל דבר, על כמה פעמים הכדור יפגע במשקוף, וכמה פעמים הוא יפגע בקורה השמאלית, וכמה פעמים בקורה הימנית, ואני מכיר אישית גם אנשים שמאמרים, חלקם גם מסתבך עם אימורים.
החישגד, מפעל הפיס, זה הכי אפור שרק אפשר.
זה כמו ההלוואות של הבנקים לעומת ההלוואות של גופים פרטיים. זה משהו שהמדינה סידרה לעצמה.
עוד דרך להכניס יד לכיס.
עוד מס.
ולייצר את הווייב הזה, את התיאבון הזה של שהוא מובנה אצלנו, אימננטי, כאילו הקטע הזה של להמר, לא? זה משהו
כזה. לעודד את הציבור לאבד את כספו.
לעודד את הציבור לאבד את כספו. כן, וזה קורה לגמרי בספורט. זה מעניין, כי החיפוש הזה שלנו אחר כל מיני פתרונות ביניים, הוא כזה של שאנחנו לפעמים לא מאבדים את עצמנו בתוך התהליך הזה. אני כבר 30 שנה משלם, לא יודע, כמה עשרות שקלים כדי שאריאלה תתקשר אליי, והיא לא מתקשרת אליי.
תעלה את הסכום קצת.
תעלה את הסכום. אתה אומר, בוא ניתן את הסיפור הזה ונמשיך. אז לתוך העניין הזה אני מכניס פה את דורון מירה, אני נשבע לך לא בוגד, ואנחנו, זה יכניס אותנו לנושא הבא, עלה ועליה.
אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
איך דורון מירן אומר שם, נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. אתה קונה את זה, אילן?
אני קונה את זה שהוא אומר את זה. אני לא יודע אם הוא בוגד או לא, להתחייב ולהישבע, כולם יכולים.
אחד שאומר את זה הוא כנראה כן בוגד.
אני לא יודע.
לא, אני לא מדבר ספציפית על השיר הזה, אנחנו תכף מדבר על על המפגש, על הוא והיא. אבל אני חושב שבאופן כללי, בן אדם שמציר על עצמו הצהרות כאלה, אני גיבור, אני חזק, או אני לא, ואני לא, אני לא, בדרך כלל הוא דווקא כן.
נכון.
כי זה לא...
בבחינת כלב נושח.
כלב נושח, לא נובח.
כלב נובח, אינו נושח.
אז רגע. אתה בשלל עיסוקיך או במרחבים שאתה מסתובב בהם היום או בעבר, גם נגעת במקומות האלה של בחיית העיוני לא בוגד, היא הוא מאמין, היא לא מאמינה או כן מאמינה.
נכון.
מה אתה יכול לשתף אותנו, אילן? תן לנו איזה ככה משהו מעניין.
במשך השנים הייתה סברה שגברים הם בוגדניים יותר, אבל...
זה נגמר?
לא נגמר. פשוט גילינו גם את הצד הנשי. אני לא חושב שיש הבדל גדול בין אחוז הבגידות אצל גברים ואצל נשים.
אוקיי.
מה שאני יודע זה פחות או יותר התאזן.
אז בחיית היוני לא בוגד גם עובד מהצד השני.
לגמרי. רק נשים פחות מדברות.
אני לא בוגדת.
נשים פחות מדברות על זה. וגם לא רצות לספר לחבר'ה בדרך כלל.
אוקיי.
גברים, יש להם תיאטר לקשקש.
אבל אתה יודע, דיברנו גם, ונגיע לזה גם במקומות עבודה, פלירטוטים, בגידה, זאת אומרת, הגבול הזה, הרי יש מקומות שבהם רק ככה, אם אתה מסתכל למישהי בעין, זה כבר נחשב כאילו חצית את הקווים, ויש מקומות שהגבולות הם כמובן אחורים, זה עניינים של חברה ותרבות וכולי, אבל, נכון. אבל ממתי אתה מוצא את עצמך, נכנס לנעליים של לבדוק אם זה באמת בחיית היוני לא
אני אענה לך זה בדיוק כמו שאומר אבא שלי עליו השלום היה אומר okay. פורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה okay. תלוי איפה מה ומי אם אתה באיראן מישהי מסתובבת בלי החיג'אב על הראש אז היא יכולה לגמור את החיים באיזה צינוק או במקרה הטוב במקרה הרע באיזה נחל או באיזה ואדי במדינת ישראל זה עוד לא קורה, אז ככה שהעניין של פלירטוטים הוא עניין מאוד נזיל. תלוי מה אתה מגדיר פלירטוט, מה אתה מגדיר בגידה, זה תלוי מי הזוג, איך הם רואים את זה, אם זה במגזר שלנו, במגזר של בני הדוד.
הרי, אתה יודע, דיברנו לפני זה על השוק האפור ועל הימורים בספורט, ודיברנו על כסף גדול. זאת אומרת שהתמריץ לשקר או לגנוב,
הפיתוי,
בדיוק, הוא כמובן כספי. פה זה כבר משהו אחר, זה משהו יותר, אני יודע מה,
אגו,
צריבה של ה-DNA או חלק מהתכנות הגנטי שלנו. כי מדובר פה באנשים. ההתמודדות שלך, ואתה, דיברנו על מידענות ועל מידע וכולי, אתה יודע לחפש כסף אפור, ואתה יודע גם לחפש גבר אפור, נכון?
אמת.
אתה עובד עם כפפות אחרות? כלי העבודה הם כאילו, הרי בינינו, אילן, אתה בן אדם,
דומים.
אתה בן אדם כמו כולנו, ואיפה אתה מביא את עצמך לשוק האפור או לתיקי אישות?
איפה אני מביא את עצמי? קודם כל אני תלוי בדרישות של הלקוחות, אבל בוא נגיד שהכלים לחפש חייבים הם שונים מהכלים לחפש בנושא של בגידות ויחסי אישות. בנושא של יחסי אישות העבודה היא בדרך כלל עבודה של התחקות ומעקב, ובעבודה של כספים, של פיננסים, היא לאתר מקורות של כספים, לאן הלכו הכספים, איפה הם הגיעו, מה המטרה,
כן.
מניעים וכל העניין הזה. בנושא של בגידות, המניע הוא ברור, או שהיא מרגישה, או הוא לא מסופקים מבחינה מסוימת, או שיש להם נטייה לבגידה, או שהם מחפשים הרפתקאות, קצת ריגושים.
אבל אתה כשדיברנו, כשהכנו יחד את התוכנית אילן, דיברת על מעורבות רגשית. למשל, בתיקים כאלה של בגידות, מעורבות אישית של חוקר שלפעמים קצת הולכת.
נכון. נכון, אני עצמי הכרתי מקרים בודדים אמנם, של חוקרים שהתחקו אחרי בגידות כאלה ואחרות של נשים, או לפחות חשד לבגידה, ופיתחו מערכת יחסים עם הנבגדת. דברים שהם יכולים להביא לשלילה של
משאר. לא, תעשה לי סדר, שנייה. אתה אומר, הבן אדם יושב בקרן רחוב עם מצלמה, עם כזה זום גדול, ומחכה לראות אותה ומקבל תיאבון?
לפעמים כן. לפעמים כן. זה יכול לקרות. מדובר בבני אדם. אם הם יוצרים קשר ביניהם, לפעמים הוא מתחיל לדבר איתה, לפעמים מוצאת חן בעיניו, הכל יכול להיות.
אתה יודע, חשבתי על זה ככה, תוך כדי הדברים שלך, שבעצם יש את תסמונת סטוקהולם. נכון, של השבוי מזדהה עם שוויה, ופה זה אותו דבר, רק ההפך. זאת אומרת, אתה בא לכוח והשררה, אתה מזדהה עם הסובייקט שלך.
אני לא יודע אם אתה מזדהה או אם אתה, זה מילה שאפשר לשנות אותה.
כן, נחליף שם אותיות, אבל אתה עושה את זה עכשיו.
נכון, לא נעשה את זה עכשיו, אבל אתה יכול בהחלט לגלות שהצד השני מוצא חן בעיניך.
אתה יודע,
אתה מועל בתפקידך כמובן, שלא יהיה ספק.
זה לא אתי, כן.
לא אתי, זה יותר מלא אתי, אתה עלול לאבד רישיון גם. אבל חוקר עלול לאבד רישיון.
ואז מה במקרה כזה? במקרה כזה מה? באים לבעל, אומרים כן, אשתך בוגדת, אבל גם איתו, וגם כאילו מה?
קשה לי מאוד לענות על זה. זה כל מקרה לגופו. אני לא בטוח שהוא יבוא לבעל בכלל, או שהוא יגיד לו, תשמע, לא מצאתי ממצאים ש... כן, הכל תלוי באינטרס האישי שלו.
שומר את המידע לעצמו, עבור עצמו. הבנתי. אתה יודע, אני זוכר שראיתי פעם איזשהו סרט שככה איכשהו די נטמע וחלחל לתוכי. נדמה לי הסרט הזה נקרא חיים של אחרים. סרט שמדבר על, על בעצם על הגוש, בימים שגרמניה עוד הייתה חצויה לשניים, לפני...
מזרח גרמניה.
נכון, מזרח גרמניה, בדיוק, והשירות ה... שירות הביטחון הגרמני,
NKVD,
ובעצם יושב שם על הצוואר, על הווריד של איזשהו סופר, שהם בדרך כלל אנשי רוח, הם בדרך כלל ככה נתפסים כשמאלנים שמאיימים על השלטון, והוא כל כך יושב עליו חזק ועמוק לתוך היומיום שלו, עד שהוא, עד שהוא מתחיל בעצם לשאול את עצמו שאלות, איך אני חוקר בשירות הביטחון עבור השלטון, בעצם הוא מתחיל להזדהות בעצם עם אותו סופר שמחפש חופש, אור ושלטון. העניין הזה. דיברנו על ספר, על ה-50 גוונים של...
לא זוכר.
50 גוונים של אפור, אילן.
נכון.
לא קראת?
בוודאי, מה קראתי? וראיתי את הסרט.
כן.
קניתי וכתרם מספיק אותי לעיין בו. יש מערכון כזה.
רגע, הספר הזה, 50 גוונים של אפור, מה הוא בעצם עשה? הוא לקח את האפור וצבע אותו בצבע פסטלי רך ונעים וטוב, לא?
ובתפוצה. בתפוצה, לשכנע את הציבור הרחב שזה בסדר.
אני זוכר את עצמי יושב עם הספר הזה, לקחתי אותו כמובן ממיכל, מאשתי, והקפדתי לקרוא אותו ברכבת או על חוף הים.
כי?
כי נהניתי
מהאווירה מסביב.
מהאווירה מסביב. אבל אתה יודע, קראת בו ספר, אני לא מצאתי שם משהו שאי אפשר למצוא אותו בכל...
נכון.
בכל שיטוט אקראי אפילו,
נכון.
ברחבי הרשת, ואני לא מדבר על הדברים שהם קשים להכלה, אבל הוא עשה שם, אבל קורה שם משהו מאוד, מאוד מעניין, כי שוב פעם, זה לקחת את הדבר האפור הזה, את המיניות, או את התשוקה, או את האלימות המינית וכו', ובעצם לפרמל אותה, או
נתן לגיטימציה לעניין
בדיוק,
הזה. לתת לגיטימציה.
להגיש אותה בצורה שככה, נכון. אני לא אגיד עוברת בגרון, אני לא אגיד. אבל כן, זה דוגמה יפה לאיך עופרים פורנוגרפיה לאירוטיקה אולי.
נכון, מעדנים. איך מעדנים את הפורנוגרפיה.
מעדנים את זה. וזה שוב פעם, זה חוצה מגזרים. זאת אומרת, זה לקחת את משהו שעד אתמול היה טאבו.
זה לא רק פורנוגרפיה מה שיש שם, אלי. זה גם יחסי שליטה וקנייה. זה סדו מזו, זה לא רק פורנו. בפורנו אתה לא תמיד רואה ענייני שליטה, ואני יודע שאתה צפה הרבה בפורנו.
ברוך השם.
שם מדובר ממש ביחסי שליטה, הוא ממש השתלט על הגברת הזו שבספר. היחסים שלהם זה ממש יחסי שליטה, מרות.
נכון, אז וגם כאן יש את העניין הזה של בעצם להשתלט על חייו של מישהו. וזה שוב פעם לוקח אותי למקום של הסרט הזה, של החוקר... שבעצם בודק את העניין הזה, ובעצם אנחנו נמצאים בכחול האפור הזה, בכחול האפור הזה, שזה שיר שכזה חשבתי עליו כשדיברנו על התוכנית. סיוון שביט שם מדברת בעצם על בן זיפי זקן, שאתה מסרב לגלות, אז אל תצפה ממני לתשובות עכשיו, אומרת סיוון שביט. ובעצם לוקחת את כל הסיפור הזה אל מקום הרבה יותר רך. כבר שלושה ימים שהגשם הזה לא מפסיק, אין בא ויוצא. לפעמים אני מסוגלת למצוא בזה צד מצחיק, אבל אתה כל הזמן בוחר, והדמעות שלך מתפתלות במין ריקוד עצבני בין זיפי הזקן שאתה מסרב לגלח. אז אל תצפה ממני לתשובות עכשיו, עדיף שתיקח את עצמך להתקנח באור. אתה מתפלל
שליט עייפות משייטים בשמיים כמו ספוגים. הלוואי שהייתי מוצאת חתיכת מסטיק ישנה זרוקה באיזה תיק, משהו שיתחכך לי בשיניים. כבר שלושה ימים שהגשם לא מפסיק,
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אתה יודע, מתפשט עליי חיוך כזה עכשיו, בגלל האייטם הזה שרצינו לדבר עליו, על הצעות שאי אפשר לסרב להן. זו הכותרת. זה כמובן נלקח מהסרט הסנדק. הסנדק... ושם ניתנות הצעות שאי אפשר לסרב להן, וזה מה שנקרא יפה השתיקה להן. אבל בוא נדבר שנייה על השטח האפור בהצעות האלה. זה קורה הרי במקומות העבודה, במשרד פה ליד, או זה שלמטה, או זה שעבדתי בו, זה שאני אעבוד, כאילו, במקומות העבודה, אתה עלול למצוא את עצמך גם מתעסק בגבול הדמדומים, או חוצה את גבול הדמדומים, ובעצם נדרש על ידי המעסיק שלך, על ידי מי שמשלם את שכרך, מי שנותן לך את הרכב חברה, בעצם לעשות דברים שאולי הם נמצאים באיזשהו מרחב שהוא אפור.
או שמציעים לך הצעות שהן...
בתוך העבודה.
סחיטה מינית בתוך העבודה. עזוב. השופטת והראש, זה, יושב ראש הפרקליטות, איך קוראים לו? נווה והשופטת ברח לי
נכון,
שם.
נכון, אז אתה אומר, אתה אומר שם הייתה...
שוחד מיני, אני לא יודע אם היה או לא היה, לא רלוונטי כרגע, אבל זה דברים שקורים, אלה דברים שקורים.
אוקיי, אבל בעניין הזה זה בעצם לנצל איזשהו כוח, איזה כוח מיני, ובעצם להשתמש בו למטרות אישיות.
נכון.
ובעצם לנצל אותו.
יכול להיות גם שעובד מנצל את המעסיק שלו. עובדת מנצלת את הבוס שלה. היא יודעת שהוא לא במערכת יחסים טובה, היא יכולה להציע כל מיני הצעות כדי להתקדם מעבר לתפקידים שהיא הייתה מקבלת בתנאים נורמליים.
אבל נדמה לי שבתחום הזה של, של עבירות מין במקומות עבודה וכולי, קבעו כללים מאוד מאוד ברורים, אולי ברורים מדי, זאת אומרת, גם אם אתה אומר למישהי שיפה לה הסמלה, אתה עלול להיחשד כמטריד.
נכון, ואם היא אומרת לא,
ואם היא אומרת
הוא
לא,
בדרך כלל לא הולך להתלונן.
נכון, אבל בוא שנייה רגע מעבר לזה, זאת אומרת, במקום עבודה מגיע אליך הבוס שלך ואומר לך, אני מבקש ריגול עסקי, לך תרים טלפון רגע לקולגות שלנו ותשאל כמה עולה אצלהם המוצר שלנו, או כמה הם...
מי הלקוחות שלהם, תנסה להשיג את מי הלקוחות, רשימת לקוחות, היקף הכנסות.
ואנחנו, אני מזכיר עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה על עניין פלילי, לגנור ולשדוד, אנחנו לא בפלילי, אנחנו באפור.
באפור.
אנחנו בזה של, אתה יושב, אתה מתמחר לעצמך איזה פעילות, ואז אתה ככה... עושה שיעורי בית על הדרך, ובעצם מורח איזשהו סיפור למישהו.
נכון.
אנחנו בעניין הזה של, של השוק האפור, אנחנו גם מוצאים את עצמנו הרבה פעמים, בעצם גם דורסים את צינת הפרט.
אוקיי, נכון? לפני צינת הפרט אני מחזיר שנייה את הגלגל, שניונת אחת אחורה, אוקיי. לגבי מה שדיברת על ריגול תעשייתי, אחד הכלים הכי נפוצים, פשוטים ונפוצים, אתה יכול לדמיין מה הם בריגול תעשייתי?
לא יודע.
פחי זבל.
ללכת לחפש את השאריות.
צוללים פנימה, לתוך פחי זבל, מוציאים שקים, יש משרדים, יש עסקים, יש מפעלים שלא גורסים את החומר.
ומדביקים...
מה לא, אתה לפעמים מקבל את הדברים מקומתיים או מסודרים, פשוט זרקו אותם לפח בשקית. לקוחות, רשימות לקוחות, רשימות של חשבוניות, העתקים של חשבוניות, אלה, אפשר
לעשות. וזה בסדר? זאת אומרת, אני הולך לפח ההשפעה שלך, אילן, זה שאתה זרקת אותו, ואני מוצא שם מידע וחומר שעוזר לי להתפתח, ועוזר לי, נגיד, אולי לחסום את דרכיך ולעצור...
להתחרות או
להתחרות
לך,
בך,
או
לפגוע בך. בדיוק, וזה בסדר? אתה יכול לבוא ולהגיד, אלי, מאיפה אתה יודע את זה? אני אגיד לו, הפח שלך, פתחתי את זה, זרקת את זה. מה אתה רוצה? זרקת את זה, והלכתי, קראתי.
אני לא יודע להגיד לך לגבי החוקיות, לדעתי העניין הזה חוקי, לאסוף מפחי זבל. אני לא יודע באמת מה אומר החוק לגבי העניין הזה, אבל זה דבר שנעשה בפועל.
אתה יודע,
כלי ידוע.
הרבה פעמים במקומות עבודה או במסגרות ארגוניות לפחות, יש את העניין הזה שבא אחד העובדים והוא מרגיש כמו איזה מרי אנטואנט כזה, והוא חשיפת שחיתות, והוא בעצם עולה בריקדות ובעצם מנסה לסלול דרך חדשה לאמת מוחלטת, ואז בעצם פולטים אותו מהמערכת כי הוא חשף שחיתות.
נכון. מקומות העבודה והעובדים מטבע... מטבע האדם לא אוהבים שמלשינים ולא אוהבים שחושפים בפני כל את הכביסה המלוכלכת שלהם, ואומרים אם יש בעיה תחבס אותה בבית, אבל אנחנו יודעים כשמחבסים בבית זה לא מקבל את הפתרונות, משתיקים אותך, מרגיעים אותך, יהיה בסדר, אל תתערב, זה לא עניינך. יש כאלה אנשים שמוציאים את זה החוצה, כמו המקרה שהיה בתנובה בזמנו עם אותה גברת.
עם
הסיליקון בחלב.
הסיליקון בחלב.
כן.
והיא נבעתה
החוצה מהחברה בסופו של דבר.
ומה הבעיה? אני שואל כאילו מה שנקרא בדיקטור בחדר. אתה טראבל מייקר, אתה נגיד עובד שלי, ואתה קצת מדבר יותר מדי, ואתה לא חושף דברים, אתה ככה את גבול הדמדומים, ואני אומר, אילן, לא מתאים לי. לא מתאים לי, אתה יוצר לי נזק. ואז בעצם אני אומר לך, תודה, שלום, שלום, או בלי תודה אפילו, רק ככה מראה לך את הדרך החוצה. זה כבר חצינו את הגבול הדמדומים, או שאנחנו עדיין... לא מתאים לי מה שאתה עושה, אתה יוצר לי נזק, כעובד הכוונה.
השאלה היא מה שאני עושה זה במסגרת החוק, השאלה איזה נזק, אם אתה צריך להוכיח את הנזק, אם אני אתבע אותך על זה שפיתרת אותי, זה מאוד נזיל העניין הזה, זה באמת, גם זה תחום אפור בפני עצמו, אבל אתה רשאי לפטר אותי מכל המטלה האחרת שלי, אתה לא חייב, כשמישהו רוצה לפטר, הוא לא תמיד חייב להגיד, בגלל שאת בחודש רביעי, הוא יכול לא לדבר על זה. זאת אומרת, הוא שואל מי שכן, אם מנסה להיכנס להיריון, אז אם זה לא מתאים לו, אז הוא לא צריך להגיד לה שזה בגלל זה, הוא יכול פשוט לא לקחת אותה, או
כן, ואז לא לגייס אותה. מורחים איזה סיפור מסגרת.
נכון.
סיפור מסגרת.
נכון.
דיברנו על עיתונות, דיברנו על מידענות שמגיעה לעולם המדיה, לאנשי תקשורת, נכון. ושם נראה לי שאין גבול דמדומים, שם כל הדמדומים זה הגבול וההפך.
זה בעיתון, כל הדמדומים זה בעיתון.
כל העיתון אנחנו... הוא אפור.
24/7 אנחנו רואים עיתונאים, רואים ושומעים עיתונאים שמביאים כל מיני סקופים וכתבות, כשבעצם אתה שואל את עצמך, איך הוא בכלל מקבל את החומר הזה? הרי זה חומר שלא אמור לצאת החוצה. עצם זה שהוא מקבל את החומר, משהו פה לא תקין.
ויש לו חסינות.
נכון. החוק מגן על עיתונאים, מגן על חוקרים פרטיים, לא חייבים למסור מקורות, אבל אתה מבין שיש פה משהו שהוא, מצד אחד הוא טוב, ציבורית, שהמידע הזה יצא החוצה. מצד שני, יש פה מישהו ששואב מידע ממקור שהוא לא אמור להשתמש בו, לצורכי ציבור.
אז בעצם היותך עיתונאי, או מחזיק תעודת עיתונאי, או נמצא תחת המטריה הזאת, אתה מקבל את החסינות, שאם לא הייתה לך אותה, היית אפילו נדבק, כי אם היית עד לאיזושהי עוולה או איזושהי עבירה, ולא דיווחת, אתה הופך להיות שותף לדבר עבירה,
אתה
נכון?
אתה יכול להישאל בבית המשפט על ידי השופט, שופטת, מניין יש לך את המקור. כשאתה עיתונאי, אתה לא נשאל, כי זה ברור שאתה לא תאמר.
כי זה ברור לגמרי. ואם נכון. אתה לא עיתונאי ואתה נשאלת, והתשובה היא...
עלול להיות מואשם בביזיון בית המשפט, אם אתה לא עונה.
בינתיים. אתה יודע, הסיפור הזה של... גבול דמדומי ועיתונאי, ויש משהו מאוד סליקי, מאוד כזה מגניב כזה בקטע הזה של בוא, עזוב אילן, אני יודע אבל אתה לא, אתה יודע, אתה מכיר את הפוזה הזאת של אחת שיודעת, נדמה לי, הייתה פעם איזושהי, היה תיאור בעיתון, נכון?
נכון.
אחת שיודעת, זה אומר שהיא יודעת, אבל אתה, אני, אנחנו לא יודעים.
לא יודעים מה שהיא יודעת.
לא יודעים מה שהיא יודעת. המסתורין הזה מאחורי הידע, מאחורי השליטה על הידע, או הנוכחות של ידע שבידך ולא בידיים אחרות, זה כל הג'יימס בונדים למיניהם, כל האגת הקריסטי, אתה היית קורא דברים כאלה, אהבת את זה?
מאוד, זה יותר קרוב אלינו ממה שאתה חושב.
מה זאת אומרת?
שזה נמצא אצל הרבה אנשים שנמצאים סביבך, שמחזיקים במידע, שהם לא יכולים לדבר ולא יכולים לספר, מתוקף תפקידם, מתוקף זה שהם עלולים לסכן, סתם את החברים שלך שעובדים בתחום של של, אני יודע, מחשוב במשרד הביטחון, והם רואים דברים, רואים קבצים, ולא הכל ממודר.
כן, אז אמרת משרד הביטחון, אז ישר כמובן נכנס, ראיתי את ג'יימס בונד, חתיך הורס בכל הגרסאות שלו, ועליו, והוא מתיישב על שרלוק הולמס, נדמה לי
המיתולוגי.
המיתולוגי, שהוא בריטי כזה, יותר שיקי.
גם ג'יימס בונדים בריטים.
נכון, נכון, אבל הוא הם כאילו יותר בריטים הוליוודים כאלה.
נכון.
והצרפתים לקחו את זה לאינספקטור קלוזו. אמרו כאילו בואו נחגור את זה, וככה הגיע גם הפנטר הוורוד. זהו. אתה יודע, אנחנו דיברנו קצת על הסיפור של, של כלכלה וכלכלה שחורה ולא שחורה, ו, ומילה אחת לא אמרנו על הבורסה.
אוקיי.
על הבורסה. הבורסה לא זאת של היהלומים.
לא של היהלומים, של ניירות הערך.
זה הכי אפור שאפשר, לא?
לא אפור, הייתי אומר, כמובן שיש גם שם תחומים אפורים, אבל הייתי אומר שהבורסה עצמה היא סוג של משחק מכור מראש. הבורסה היא מכשיר לגיוס הון, ומראש המטרה שלה היא לשערך שערים גבוהים ולהעלות שערי מניות. זה לא פלא שרוב המניות רוב הזמן עולות. יש אינטרסים שמעוניינים שזה יעלה.
אז אם אני מבין נכון, אתה בעצם אומר שזה סוג של משחק בין בכן אמת בפרסום ולא אמת בפרסום. שם עובר הגבול לדמדומים הזה.
אתה מדבר על הבורסה עצמה.
כן, כן, על הבורסה עצמה, לבוא ולספר
סיפור. לא, לא הייתי אומר אמת בפרסום או לא אמת בפרסום, אבל גם שם יש, נכון. אני אתן לך דוגמה. יש למשל חברות בנייה שבונות, שבונות קניונים, עוד לפני שהם תוקעים יתד אחת באדמה, הרווח העתידי התיאורטי של ההכנסות מהקניון כבר מופיעות בדוח הנוכחי. מה שנקרא, מהבנים הכנסה של עוד כמה שנים, כשהקניון הזה עוד לא התחיל להיבנות. זה דבר שהוא, יש בו מידה של סוג של לוליינות פיננסית, הייתי קורא לזה.
כן, ואז בסופו של דבר אנחנו מוטים את עצמנו שכל הרמת שקרים הזה, או מגדל שקרים הזה, מתרסק ונופל.
נכון, נכון. כשיש בבורסה תופעה שנקראת ברבור שחור, שהיא משהו שאתה לא יכול לצפות מה מחכה לך מאחורי הסיבוב, זה כמו, אנחנו מכירים את זה מהאופנועים, לפעמים יש הפתעות לא נעימות. גם בשוק ההון יש תופעה שנקראת ברבורים שחורים, פתאום יש פורצת מלחמה, או אני לא יודע, יושב ראש הבנק מתחיל עם הפקידה שלו, ופתאום היא טוענת שהוא אנס אותה, דבר כזה יכול למוטט מניה של בנק, ויכול לגרום להפסדים אדירים.
כן, וככה נולדת לה תאונה למדינה.
נכון.
איך שהאמר שם חנוך, נכון?
נכון, נכון.
אשכרה תאונה למדינה שעונה השוטר המסכן, כי הבורסה נפלה.
זוכר, זוכר, בטח.
ואנשים קופצים מהגג, וגם השיח קפץ.
והודיעו שהוא נהרג, כן.
כן, זה על נפילת הבורסה
ב-86. נדמה לי, הייתה קרן ריגר פישמן, התמוטטה אז. בכל תרוע רמה.
אוקיי, אז בוא נקשיב לו.
יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ נוכל סמזם אומר תביא לנו קפה משיח לא בא גם לא מטלפן שתיקה כללית חמישה אנשים מתוחים הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים השחור ליהודה התן לארצי אל יבן ירדנה יוצאת עזרה לא מפסיק לאשם הנה כיכן מתחלפת שעה בשעה זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה נוטף זהה ומראים בקולו על הבן משיח לא בא את
ועשן ארצי אלי הבן מסתכל על אביב מהצד ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד ויהודה אומר מה אשר בטח קרה אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה אומר השוטר הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא משיח גם לא מטלפן תאונה למי שואל
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות אנשים וסיפורים מהחיים בהגשת אלי ססון
אז הזמן דוחק, אילן, הגבול שתחמנו את עצמנו התחום בזמן הוא, במקרה הזה הוא ממש לא אפור, הוא ממש משתנה. ורק נסכם, אילן, אתה מרגיש נוח בגבול הזה?
כן, אני מרגיש נוח, זה תחום שאני...
שנקרא, לא חשבת אפילו.
סופי לקרה, אני שוחה שם כמעט שלושה עשורים.
שעה עשורים בגבול
כן,
האפור.
משתדל לא לעבור את הקווים.
לא לעבור את הקווים. אז גם אני משתדל לא לעבור את הקווים, ואני גם משתדל מאוד לנסות ולומר ש... אחד הדברים שאני נורא אוהב, לפחות אילן, זה שיש לי גבולות, רק כדי שאני ידע מתי יצאתי ומתי חזרתי אליהן. זאת אומרת, ואתה יודע, גבולות אפשר הרי להזיז. זאת אומרת, הם לא הגיעו עם משה מהר סיני.
נכון.
חלק מהם כן הגיעו בעצם. אבל לא הכל. אני נורא שמח שהיית פה איתי, אילן. תודה רבה על הזמן הנהדר הזה ביחד.
תודה רבה שהזמנת.
על זמן האיכות. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהגעתם לכאן ולשמוע על הגבול הזה שאפשר לעבור אותו. ואני רוצה להודות לכולכם שתהיו בריאים ושמחים. תודה רבה.
זהו.
אספלט כחול מלמטה עיני נשים נוגות נוגות אומרות לערב למה באת
הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוח אביב חשמל עצום יתום ורק תמים נולד לרגע ואיננו בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בינינו בין הימים